שמואל א', פרק ו' ז'. ארון השם חוזר משדה הפלישתים ומגיע אל בית שמש. ואז אנחנו קוראים את הפסוק הבא. ויח, פסוק יוטט, ויח באנשי בית שמש. כי ראו בארון אדוני. ויח בעם 70 איש. 50,000 איש. והתאבלו העם. היכה אדוני בעם מכה גדולה. ואמרו אנשי בית שמש, מי יוכל לעמוד לפני אדוני האלוהים הקדוש הזה? ואל מי יעלה מעלינו? וישלחו מלאכים ויושבי קריית יערים לאמור. השיבו פלישתים את ארון אדוני. רדו, העלו אותו עליכם. ויבואו אנשי קריית יערים, ויעלו את ארון אדוני, והביאו אותו אל בית אבינדב, אשר, בית אבינדב בגבעה. ואת אלעזר בנו קידשו לשמור את ארון אדוני. יש כאן שני פסוקים מאוד קשים. פסוק אחד, על מה ולמה היכה השם באנשי בית שמש? בעם. כל כך הרבה. מה בדיוק היה החטא? כתוב שם, כי ראו בארון השם. מה פירוש המושג ראו בארון השם? להזכירכם, טוב, תכף. שאלה שנייה, במה אנשי קריית יערים, במה קריית יערים, טובה מבית שמש. למה שם זה כאילו מסתדר? יש כמה כיוונים בחז"ל מה היחד של אנשי בית שמש. לפני כן כתוב ככה, פסוק תתוו, סליחה, לפני כן כתוב, ובית שמש קוצרים קציר חיטים בעמק, ויסעו את עיניהם ויראו את הארון. וישמחו לראות, נשמע ביטוי חיובי, ויראו את הארון וישמחו לראות. ואז כתוב שהעגלה מגיעה לאחד לשדה של יהושע, בית השמשי, ושם הם מבקים את עצי העגלה, ומעלים את הפרות עולה להשם. אז מה היה רע שם? אנחנו רואים שהתנ״ך קצת רוצה להשוות, לא נעים להגיד, וליצור איזה רצף כאילו בין ערי הפלישתים לבית שמש. כאילו מה שקרה כביכול, לא בדיוק, אבל כביכול, מה שקרה לאשדוד, לגת ולעקרון, ממשיך בבית שמש. הארון מגיע, ויש איזושהי מכת מוות. וזה מתחבר עם מה שאמרנו. שבעצם אנחנו נמצאים עכשיו עדיין באירוע הגדול, שאפשר לקרוא לו טראומה של חורבן שילה. שהסברנו שחורבן שילה זה בדיוק כמו חורבן בית מקדש. זה היה מקדש של 400 שנה, ושכיבוש שלו גרם לנפילה של רבבות מעם ישראל, וכולי וכולי. זאת אומרת, עם ישראל היה לו, כמו שבתי המקדש נחרבים בגלל אבנות גדולים, כן, אם אני נופל ברחוב, חס וחלילה, אם אדם מקבל מכה, אז הוא אומר, חטאתי. אבל אם נחרבת מדינה, חרב מקדש, אז תמיד זה משהו גדול. אנחנו נמצאים סך הכל 7 חודשים מחורבן שילה. ולכן זה נותן מקום להבין שעוד לא נתהרנו מאותם הבנות שבגללם נחרב שילה. אז בעצם זה לא סיפור חדש, זה בעצם סיום חורבן שילה. זאת אומרת, האירוע שקרה בבית שמש, אמנם זה נראה לנו כאילו זה אירוע אחר מהמלחמה, אבל המרחק הוא רק 7 חודשים. וממילא זה נותן מקום להבין שזה, לא, זה מתואר כאילו המשך. וכבר הסברנו שכביכול הקדוש ברוך הוא פועל פה מתוך שיקול של חילול השם. אם ארון השם היה נופל בשבי והפלישתים היו רוקדים עליו, אז היה חילול השם גדול. ולכן ארון השם, כמו שהסברנו, שאין לפלישתים תמונת ניצחון, כי איך שארון הגיע אליהם, התחילה שם מגפה של עכברים ודחורים. זה כמו שאמרנו, אני מזכיר את הדברים שאמרנו, זה כמו שטיטוס נוסע באונייה עם כלי המקדש השני, ופתאום תוקפת אותו איזה מחלה, איזה יתוש, הוא לא הספיק לשמוח, הוא לא יכול היה לשמוח, כבר לא חגג. והפלישתים לא חוגגים. ולכן בעצם יוצא שעדיין, זה לא שעם ישראל עכשיו צדיק, והפלישתים רעים, ועכשיו צריך להניש את הפלישתים, ועם ישראל צדיק. לכן בעצם נשאר אותו דבר, כשארון השם הגיע לבית שמש, אנחנו עדיין כביכול לא נגמר חורבן שילה. ואירועיו. אבל עדיין זה לא מספיק. עדיין צריכים לראות מה קרה ספציפית בבית שמש. והנה כאן אומרים חז"ל שני דברים שהם נשמעים שונים, אבל יש להם אולי איזה מכנה משותף. במדרשים, בגמרות, כתוב שני דברים שונים. מצד אחד כתוב, ויח באנשי בית שמש, כי ראו בארון השם. מה הפירוש לראות בארון השם? אומר התנא דבאליהו, שראו בארון השם, זה כמו שהרבה פעמים, הרבה פעמים בתנ״ך, המילה לראות ב, זה לא רק ביטוי של ראייה פיזית, אלא לפעמים זה ראייה לא טובה. כמו למשל, שיש בגילוי עריות. כתוב, כי ראה את ערוותה, או למשל בשיר השירים שהרעיה אומרת אל תראוני, אל תראוני. כלומר לפעמים ראייה זה ביטוי של הבטה שלילית, זה כאילו אני רואה אותך במובן הציני. יש כאן קצת ביטוי לפי אותו מדרש, כתוב שהיה לה, המדרש בתנא דבאליהו הוא אומר כאן היה להם לראות את ארון השם, וליפול לפניו, ולחסות אותו. והם לא, הם ראו בארון השם. שם, גם מיוחד שכתוב כאן שהם קוצרים קציר חיטים, כאילו הם לא התייחסו ביראה, אלא במין איזה, כאילו חבר שלהם. לא קלטו עדיין את הסוד של האמונה בהשם. זה ביטוי אחד שחזל. ביטוי אחר שחזל, קצת שונה, אולי הפוך. חזל אומרים, חזל אומרים דבר, אם הייתה עובדת למישהו תרנגולת, אולי הוא חפש אחריה. וכאן, 7 חודשים, ארון השם נמצא בשדה הפלישתים, והפלישתים והישראלים, קוצרים קציר חיטים בעמק. יש כאן תיאור כאילו פסטורלי, שהם נמצאים בקציר, וכביכול, אף אחד לא חיפש את ארון השם. ארון השם היה צריך להגיע בעצמו בדרך מיוחד כזאת. זאת אומרת, אנחנו רואים שלפי שני הפירושים האלה של חז"ל, אז יש עוד פירושי חז"ל, שבעצם עם ישראל היה לו, הפריע לו ארון השם. לא עזרת לנו במלחמה עם הפלישתים, ועכשיו פתאום חזרת, מי ביקש ממך, מי הכריז אותך שלא עזרת לנו, ומי ביקש ממך לחזור. היה, בקיצור, היחס קשה. קצת הפסוקים פה מאוד מרמזים, אבל משתמע משלושת, מכל הפירושים שכרגע אמרתי בחז"ל, שהיחס של אנשי בית שמש לארון השם ביטא יחס שלילי ולא נכון כלפי האמונה בהשם. וזה מצב שבעצם לא תיקנו את החטאים כנראה. אנחנו נמצאים עדיין במצב השפל מבחינה רוחנית שברגעי המלחמה לפני 7 חודשים. ועל פי זה אפשר להבין פסוק מאוד מסתורי פה. תשימו לב לפירוש חדש, שנדמה לי שהגתה אותו אישה אחת, שכחתי את שמה, נדמה לי. שימו לב לפסוק מעניין ולפירושו. פסוק יוצאת כתוב ככה. ויח באנשי בית שמש, כי ראו בארון השם. ויח בעם, 70 איש, 50,000 איש. ושאלנו, 50,000 איש ועוד 70 איש? אז קודם כל, מה זה המספר המוזר הזה, שאומרים שני מספרים אחד ליד השני? 70 איש? פסיק, 50,000 איש. דבר שני, האם יש בבית שמש 50,000 איש? אין סיכוי שאז זה היה בית שמש, כי זה לא מסתבר. וגם, קיצור, אז מה, אז באו כל כך הרבה אנשים, באו לשם כאילו, אם זה כל העם. אז רוצה, הפירוש שאני רוצה להגיד, חבל שאין לי פה טוש, אז איך נגיד את זה? עד שתבוא, תחזור כבר משהו. אז הפירוש, הפירוש המעניין אומר ככה, אני כאילו אכתוב לכם את זה כאילו. כתוב כאן ככה, ויח באנשי בית שמש, כי ראו בארון השם, ויח בעם, 70 איש, 50,000 איש. הפסוק כתוב בשורה אחת שמתארת במי השם יכה, בשורה שנייה שמתארת כמה השם יכה. אם אנחנו לא נקרא את זה כאילו זה כתוב בשורות, אלא בטורים, נבין. ויח בעם. סליחה, ויח באנשי בית שמש. ויח בעם. 70 איש, 50,000 איש. ויח, בטורים עכשיו, ויח באנשי בית שמש 70 איש. ויח בעם 50,000 איש. אבל מה זה העם שיוכה בו 50,000 איש? זה לא מספר של האירוע שקרה עכשיו, אחרי שחזר ארון הברית, אלא זה המספר הכולל של כל ההרוגים מהמלחמה הכפולה של חורבן שילה. הרי חורבן שילה זה מלחמה כפולה. שבהתחלה במערכה נראו 4,000, אחר כך כשבמערכה השנייה נראו 30,000. ועכשיו כנראה עוד אנשים נראו. ובסופו של דבר מסכן לנו הפרק שנהרגו בסך הכל במלחמה הזאת של חורבן שלו 50,000 איש, שזה המון. וזה בעצם בא להגיד שכאן נגמר הסיפור של החורבן של שלו. הסיפור הזה הוא סיפור מתגלגל. יש לו מערכה אחת לפני שהביאו את ארון הברית. מערכה שנייה, אחרי שהביאו את ארון הברית, שביעת ארון הברית, והמגפה שפסתה בעם בבית שמש בחזרתו של ארון הברית, וכאן נסגר המעגל והקורד העצוב הזה, שמתו בחורבן בכל מאורעותיו 50,000 איש. זאת אומרת, שזה בא לבטא שבאמת אנחנו עדיין באבון ימי שילו האחרונים. וכמובן זה בא ואומר שבל נטעה לחשוב שחורבן שלו קרה בעקבות חטאי בני אלי וההסתאבות של, של ימיו האחרונים של המשכן שלו. כי זה אולי העונש לבני אלי, וכל מה שנאמר שם. חורבן שלו זה בגלל עשרות מאות שנים של ספר שופטים. מה קורה בספר שופטים? בספר שופטים אנחנו רואים שעם ישראל איבד את הזהות היהודית, העברית, הישראלית שלו. הם עובדים את הבעל, ואת ההשטרות, ואת אלוהי צידון, ואת אלוהי מואב, ואת אלוהי... בקיצור, ובעצם כאילו עם ישראל היה לו עידן של יהושע בן נון, הזקנים, ואחר כך שנים ארוכות שהיה מנהיגים פה ושם, שופטים כאלה, שהחזירו לעם ישראל את הגאון הישראלי, גם מבחינה מדינית, אבל סתם העיקר היה, העיקר, גם מבחינה רוחנית. אבל כמבט כללי על התקופה, עם ישראל, כאילו אפשר להגיד שהכניסה לארץ ישראל נכשלה. החשש הגדול של פרשת והיה עם שמוע, שיפתה לבוכם וסרתם מן הדרך, סרתם ואתם אלוהים אחרים, החשש התממש. וחורבן שלו, שמסתיים פה בסוף פרק ו, הוא בעצם מספר לנו איך התקיימה פרשת והיה עם שמוע בענק. וממילא יוצא שעכשיו כאשר שולחים שליחים לקריית יערים להביא את ארון האלוהים, על זה נאמר משהו חדש מתחיל. מה הסיפור של קריית יערים? קודם כל, איפה זה קריית יערים? אז קודם כל זה, אנחנו יודעים שקריית יערים היא, כמו שאמרתם יפה, קריית יערים היא אחת מערי שבט בנימין. אם אני הולך, כן, בנימין ויהודה הם מאוד קרובים.
בנימין זה ביהודה,
לא? לא.
בנימין,
נחלת, בסדר, בסדר, נחלת בנימין, נחלת בנימין, נחלת צמודה ליהודה.
גם דן?
זה קוראים לזה גוש דן. נכון, לא?
בגלל זה קוראים לזה גוש דן. חבר'ה, אנחנו לא עוסקים פה בנחלת דן. אתם צודקים, אמרתם פה הרבה דברים יפים. אבל זה לא הנושא.
מוזכר עוד פעם המקום הזה קריית יערים בספר שמונה, לא?
שנייה אחת. אני פותח, אני ספר יהושע. פרק י' ח' וכתוב ככה. פסוק י' א', פרק י' ח' פסוק י' א'. ויעל גורל מטה בני בנימין למשפחותם. ויצא גבול גורלם בין בני יהודה ובין בני יוסף. איפה גורלם של בנימין? בין יהודה ובין יוסף. ויהי להם הגבול לפאת צפונה, הגבול הצפוני. מתחילים ככה. מן הירדן עלה הגבול אל כתף יריחו, ואני קצת מדלג על כמו תפור, אני קצת להגיע לכל מפורסמים. מהירדן יריחו, ויריחו הוא עולה לאן? לוזה, היא בית אל. כן? יש לנו פה שני יהודים שבילו זמן רב באזור הזה. נכון? זה ליד מעלה אדומים וליד מצפה יריחו. הגבול הצפוני של נחלת בנימין. הנה אני קורא. ועלה הגבול אל כתף יריחו, ועלה בהר כתף לוזה היא בית אל. בסדר? מה המרחק בין מעלה אדומים לבית אל? קרוב מאוד. כמה קילומטרים באוויר, אוויריהם. וירד הגבול עטרות אדר. שמעתם על הר אדר? וירד הגבול עטרות אדר. אשר מנגב לבית חורון. ותאר הגבול לנסב לפעת ים נגבה, מן ההר אשר פני בית חורון נגבה. והוא תוצתיו אל קריית בעל, לקריית יערים, עיר בני יהודה. מצד אחד היא נמצאת בגבול, לכן היא יכולה להיות גם עיר בני יהודה, וגם מצד שני היא שייכת לגבול של בנימין. ואז מקריית יערים יצא אל מעיין מי נפתוח. מה זה מעיין מי נפתוח? זה... המעיין שמתחת לירושלים, בכניסה לירושלים. ליפתא, כן. יצא אל מעיין מי נפתוח, וירד הגבול על פני גיא בן הינום, אשר בעמק רפאים ירד גיא הינום אל כתף היבוסי, וירד עין רוגל, ויצא עין שמש, ויצא אל גלילות אשר נוכח מעלה אדומים. ושוב, יורד מול הערבה, הערבתה, ועבר הגבול אל כתף בית חוגלה, אל לשון ים המלח. יש כאן גבול מאוד מאוד מדויק. יש פה שמות שמאוד מזוהים, מאוד מדויקים. יש רצועה קטנה שמתחילה מים המלח, עולה על בית אל, ממשיכה לקריית יערים, חוזרת לליפתא, מעיין השילוח, מעלה אדומים, ושוב יורדת בחזרה לעין חוגלה, לבית חוגלה, ליריחו שם. יוצא שבעצם עליית ארון השם לקריית יערים, זה להביא את ארון השם למקום שהוא בעצם עוזב את שילה, שהיא יוסף, ובעצם לוקח אותה אל בנימין ויהודה. כאשר בנחלת בנימין מודגש כל הזמן מושג כתף יותר מכל הנחלות האחרות, וזה מתחבר עם דבריו של, בצורה הצהרה נכון, עם דבריו של ברכת בנימין בזאת הברכה, שם כתוב, ובנימין אמר, ידיד השם, שכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום, ובין כתפיו שכן. יש לנו בבנימין הרבה מקומות שנקראים כתף בנימין, כתף, כתף, כתף. זאת אומרת שנחלת בנימין נחלת השכינה. כלומר, זה לא סתם שהם שלחו שליחים לאנשי קריית יערים. הייתה כאן איזושהי הבנה רוחנית, שכנראה הם ידעו אותה באיזה מין מסורת, אולי היה שם כמה אנשים יודעי דבר, שאמרו להם, בעצם הארון אמור להיות עדיין ירושלים עוד לא נמצאת בלקסיקון, אבל הם יודעים שהכיוון צריך להיות בנימין. אז הם מעלים את זה לעיר הראשונה הקרובה ביותר לבית שמש של בנימין, קריית יערים. המילה יער היא ביטוי הרבה פעמים של כיסוי. יער זה מקום מסתר, מהווה היער. וזה עומד בעצם כביטוי הפוך לביטוי בית שמש. כי בית שמש זה ביטוי של חשוף לעין השמש. כן? גם כתוב כאן על בית שמש שהם ויראו את הארון. בעמק, עמק זה מקום חשוף. ויראו שמש. פה הם מעלים את זה להר, ההר הוא יותר מוגן. הם מערים את זה. בקעה, נכון? מעלים את זה... בקעה, בדיוק, נכון. נכון, יפה. ואז הם מעלים אותו לקריית יערים, מקום של יער. יש לנו אזכור מעניין בתנ"ך שיש כאלה שקושרים אותו לקריית יערים. הזכורו בפרק בתהילים מפורסם מאוד וחשוב מאוד. טוב, יש פרק לא חשוב, צריך לנה. אבל בתהילים פרק קוף למד דת. שיר המעלות, זכור השם לדוד את כל אונותו. אשר נשבע להשם, נדר לאבי יעקב. נדר נדר דוד המלך. מה הוא נדר נדר? אם אבוא באוהל ביתי, אם אתן שנת לעיניי, נעפעפי תנומה. כלומר, נדר יעקב נדר, לא יעקב, נדר דוד נדר. אני לא אבוא אל אוהל ביתי. אני לא אעלה ארץ יצואי. עד אמצא מקום להשם. כלומר, דוד המלך אומר, אני לא הולך לישון עד שאני לא מוצא מקום להשם. הכוונה היא עד שאני לא בונה את המרכז הרוחני של עם ישראל. בסוף הוא יעשה את זה. הוא יכין ויחמוש את ירושלים, הוא יביא את ארון האלוהים אל ירושלים, הוא יקבע את מקומו בירושלים, הוא יכין את המקדש. דוד המלך חותר להקמת המקום אשר יבחר השם. כן? אז פה אנחנו רואים שהוא נדר נדר. הנה, שמענוע באפרתה. שמצנוע בשדה יער. כלומר, אנחנו שומעים את קולה של השכינה בין אפרת ובין שדה יער. אפרת אנחנו יודעים על זה, אבל מה זה שדה יער? קריאת יערים. כלומר, דוד המלך מרגיש שזה נמצא פה, הקול של השכינה, בין אפרת לבין קריית יערים. אז גם כן פה רואים אולי את המקום, אז זה קריית יערים. בעצם קריית יערים זה בעצם... אז תראה, שילה נמצא בשומרון. הרבה יותר רחוק. יותר... אז שיעורי בית, עיין במפת ישראל. תבדוק איפה שלו, איפה קריית יערים. כי זה על הכביש. קרוב לכם מאוד, כן. זה איפה שהיום יש קריית יערים. טלז סטון. אז יש אתר מאחורי טלז סטון, צפונית, שהוא מזוהה, כי יש שם כנסייה נוצרית מפורסמת, שהיא כנראה נמצאת שם לא בחינם, בגלל שהרבה כנסיות נוצריות עתיקות בארץ, הן יושבות על מקומות שיהודים בימי התלמוד, כשהנצרות התפשטה בארץ, יהודים החשיבו אותם כמקומות תנכיים, אז הנוצרים הקימו שם כנסיות. לכן הרבה פעמים כנסיות, הם בעצם, הם באו לקעקע את שם ישראל, אבל בסוף, בזכותן, יש לנו, אנחנו יכולים לזה.
מדהים.
וגם בזכות השמות שהערבים נתנו.
נכון, גם הכנסיות הנוצריות וגם השמות שנשתמרו בפי הערבים. כן. אז באמת, אבל שילה, אתה תסתכל ותראה, שילה נמצאת הרבה, כאילו, נמצאת קצת יותר מערבה, אבל הרבה יותר צפונה. הרבה יותר צפונה. קריית יערים זה... קצור, יש עוד הרבה. אחרי אנחנו יכולים לראות מה שם התחיל שיעור, אנחנו נקצר. אנחנו יכולים לראות את ארון השם מגיע אל המקום, כלומר, זה שכשארון השם מגיע לקריית יערים, ובמיוחד שכתוב שאת אלעזר, הבן של אבינדב, שכנראה הם לוויים, קידשו לשמור את ארון השם. שמירה זה מצווה. בבית המקדש יש מצוות שמירה. השמירה היא לא שמירה שלא יגנבו אותו. אולי גם. השמירה היא ביטוי לכבוד, כמו שיש... שומרים בבית מלכות. זאת אומרת, רואים שיש פה יחס חדש. ובעצם הכוונה היא ששימת ארון ברית השם בקריית יערים, זה מבטא איזשהו התחלה חדשה. קריית יערים כבר צופה לירושלים. אוקיי? עכשיו קורה כאן דבר מופלא. קריית יערים, שם נמצא ארון ברית השם. נו, ואיפה נמצא המזבח? שלב אמורים להקריב את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. איפה נמצא המזבח של המקריבים מוספים? איפה נמצא... פתאום ראינו לנו חז"ל שפה יש יותר במות. כרגע אין שום מקום מרכזי. חז"ל אומרים ששילה, כמו שנראה בהמשך הספר, שם את המזבח בגבעון. נכון, גבעון מאוד קרובה. גבעון קרובה לשם. אז מה הבעיה לחבר את גבעון עם, 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 עם הארון? שמואל לא מקרב את ה... לא מביא את המזבח לקריית יערים, או לחילופין, לא מביא את קריית יערים אל גבעון, את הארון אל גבעון. מה זה, מה הסיפור פה? ובכלל, איפה שמואל נעלם מאז חורבן שלו? חורבן שלו, שמה לא פגשנו את שמואל, לא בשבעה חודשים שארון ברית השם לא נמצא, ולא בשדה יהושע בית השמשי, לא שום דבר. איפה שמואל בכל הסיפור? בעזרת השם נשמע על זה פעם הבאה.